רוצים ללמד אותנו שיש הבדל בין הקרבת הקורבן של העומר לבין שאר קורבנות המוספים. זה לא קורבן מוסף, זה קורבן בפני עצמו ששייך לסדרי המועדים. כן, הרי הפרשה שלנו מדגישה את הלכות המועדים, וכאן מדובר על כאילו מצוות המועד, לא מצד מצוות המקדש. כן, כמו שלמשל נטילת לולב במקדש, אף על פי שהיא נעשית במקדש, היא מסדרי החג, לא מסדרי המקדש, ולכן היא גם נוהגת מחוץ למקדש. אז גם פה, הקרבת הכבש, אמנם זה רק במקדש, אבל זה לא מצד סדרי המקדש, אלא מצד סדרי המועדים. ולכן מתואר פה הקורבן הזה, צריך להביא כבש, וזה אגב דבר ששונה גם מקורבן התמיד וגם מקורבן מקורבן המוספים, קורבן שמוסף של שבת. הרי קורבן התמיד עשוי משני כבשים, כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין הערביים. וביום השבת, שני כבשים. כן? המספר הוא תמיד זוגי. וכאן מקריבים כבש. סימן שיש צורך בהשלמה, כמו משהו עדיין לא הושלם, כאילו מחכים לכבש השני, וזה ייקח 50 יום, עד שנביא את הקורבן הנוסף בחג השבועות. טוב, ומנחתו שני העשרונים, סולד ועולה בשמן, נישל השם ריח ניחוח ונזקו יין רבית ההין, ולחם וקלי וחרמל, מה? לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד הביאכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם. זה איסור חדש המפורסם. מה זה איסור חדש? שכל זמן שלא הגיע זמן הקרבת העומר, אסור לאכול מן החדש. עד מתי ממש? אז עד תת זין בניסן, בזמן ההקרבה. ברגע שהוקרב העומר, מותר מיד לאכול מן התבועה החדשה. נכון? בימינו, שאין לנו קורבן כזה, היה צריך להיות שברגע שמגיע מוצאי יום טוב ראשון של פסח, זאת אומרת, מספר, משהו כמו 12 שעות לפני כן, כבר היה צריך להיות מותר לאכול מן החדש, כי אם אין קורבן, אז זה עד עצם היום הזה. עצם היום הזה, ברגע שמגיע היום. אבל חששו חכמי ישראל אחרי החורבן, אמרו, מהרה ייבנה המקדש, ואנשים יתבלבלו, יגידו, כל שנה אנחנו אוכלים את החדש כבר בלילה. ועכשיו אתה אומר לי להמתין עד ההקרבה, וחידוש, אנשים ייקשלו. לכן, משום מהרה ייבנה המקדש, גזרו חכמים שיהיה יום הנף כולו אסור. מה זה יום הנף? יום הנפת העומר, יהיה כולו אסור באכילת החדש עד הלילה. אז יוצא שלנו מותר לאכול מן החדש בימינו רק לא מתת זין, אלא מיוד זין בניסן ואילך. בסדר? זה אחת הגזרות המעניינות שחששו כל כך, רצו, מה זה מהרה ייבנה המקדש? רצו לנטוע בלב של בני ישראל את הממשות של הקמת המקדש בקרוב ממש. או? על יסוד זה יש. מסביב לסוגיה הזאת סובבים כל מיני דיונים לגבי אם בית המקדש ירד מן השמיים או לא, דווקא בקשר לסוגיה הזאת. כן. אז ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו. עכשיו יש פה בעיה. כשאדם שותה בירה, בירה עשויה מסעורים. תודה רבה. ברוך תהיה. יעבדוך עמים. אדם שותה בירה, בירה עשויה מסעורה. והוא עדין לוודקה, שעשויה מחיטה. ממתי החיטים האלה? האם כבר אולי גדלו בחורף, ועוד לא הגיע הזמן הפסח, אסור לך לשתות את זה. אי אפשר לדעת. אז מה שקורה, בדרך כלל, סומכים על החזקה, כי הרי בדרך כלל, מתי החיטה והשעורה גדלים? ממש סמוך לפסח. אז הסיכוי שאני אוכל מן החדש, הוא סיכוי קטן, אבל לא כך הוא במזרח אירופה. מזרח אירופה ברוסיה ופולין, שם השעורה יוצאת בדרך כלל הרבה לפני הפסח. ואז כבר עושים וודקה ובירה, ועם ישראל נכשל שם באיסור חדש. נכון? אז מה עושים? מה? מה, איזה כשרות? אני שואל, מי שנותן את הכשרות, מה הוא אומר? הוא אומר, אני יודע שהבירה הזאת זה... לך תדע. קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו. מעולם לא שמענו בדורות הקדומים שיהיה צורך בהכשר על בירה או על וודקה. מסיבה פשוטה. תהליך הייצור של הוודקה ושל הבירה איננו דורש שום השגחה. בדיוק כמו שאתה לא צריך השגחה על קפה, או על סוכר, או על מלח. היום... היום, משתי סיבות, א', רוצים לתת משכורת למשגיחים, ב', יש באמת בעיות קשות בהנדסת המזון בימינו. יש דברים חדשים מקרוב באו שעכשיו מערבבים כל מיני חומרים נוספים על המוצר עצמו, וזו הסיבה שצריך הכשר. בסדר? אבל פעם לא...
פתרנו איסור חדש.
מה? עוד לא פתרנו את בעיית איסור חדש, אז מה עושים? כן, מה אתה אומר? לא צריך דרך כשר בריאותי, לא להרבה נושאים. יש בריאות ויש כשרות, זה שני דברים שונים.
כלומר, הבדיקה של חומרים שמערבבים מבחינת...
לא, אני מכוון שהחומרים שמערבבים, אתה לא יודע תעמיד את מקורם, אם זה בא מדבר כשר או שאיננו כשר. כל מיני צבעי מאכל, למשל. אתה לא יודע ממה עשו את זה. אולי עשו את זה מדבר שאסור לאוכלו. ולכן יש צורך בהשגחה מדויקת על כל מזון כמעט. כן, מה אתה אומר? מה עובדים?
כמה
עובדים
בקו ייצור
צריכים... אתה אומר שאסור לאכול את העובדים בקו ייצור?
אני אומר גם אפשר, אבל לא...
נו, לא הבנתי מה שאתה שואל.
השאלה אם יש
ויכוח
גם בנושא הזה של העובדים. מי בעצם...
אם יש נאמנות לעובדים? האם אפשר להאמין לעובד שהוא אומר שזה מה שהוא שם בפנים? מה שאתה שואל?
בוא ננסח
נא את השאלה.
האם ההשגחה היא גם מפקחת על זה שיש עובדים שיהודים או לא יהודים?
אתה שואל לגבי דברים שיש בהם בישול. בישול ישראל, למשל.
או חליבה.
או נאמנות של היהודי או של הגוי, וכדומה. כן, יש גם דברים כאלה. עכשיו, אבל בואו נחזור לנושא של איסור חדש, מה עושים? במיוחד שיש לנו כלל שחדש אסור מן התורה, כן? הביטוי המפורסם, חדש אסור מן התורה, נאמר על זה, על התבואה החדשה, לא על חידושים שעושים. כן, עכשיו, הבעיה היא שבמשנה משתמע שאחד מהתנאים סובר שאין איסור חדש בחוץ לארץ. אבל... כאשר אנחנו לומדים את הסוגיה התלמודית, אנחנו רואים שהאמוראים בבבל נקטו איסור חדש גם בבבל. מכאן שהם סברו שההלכה היא שאיסור חדש נוהג בכל מקום ובכל זמן, בניגוד לדעה התנאית. אבל בכל זאת, כיוון שיש הרבה מאוד בירה וודקה, מה נעשה עם זה? אז נזקק לזה רבנו התז, רבנו דוד הלוי, בעל תורי זהב, לפני כ... 350 שנה. והוא אמר שאף על פי שהדעה שנשמרה, שהובאה להלכה בגמרא היא הדעה האוסרת חדש בחוץ לארץ, מאחר ויש דעת תנאים, אומנם דחויה, שמתירה חדש בחוץ לארץ, יש לנו כלל שסומכים על דעת מיעוט בשעת הדחק. וזה מצב של דחק, כי מה ישתו? ככה הוא אומר. אם לא נתיר, אתה רואה שהם לא חשבו בפולין בכלל שיש אופציה לשתות מים. הם אמרו, מה ישתו? וזה נקרא שעת הדחק, זה מאוד מעניין איך שפוסק מסתכל על שעת הדחק, ולא עוד, אלא שהוא סומך על דעת מיעוט של תנאים שנדחתה כבר על ידי הגמרא בשעת הדחק. מזה הרב קוק למד עוד איזה משהו בקשר להתרת הגונות ב... באוסטריה שהיה פעם, סיפור שלה. עכשיו, מה אני רוצה לומר?
ספק דאורייתא.
אז הוא לא אומר ספק דאורייתא, הוא אומר...
הוא לא יכול להגיד את זה
מאוד. רגע, אני מסביר לך. אף על פי שספק דאורייתא לחומרא, אתה קודם כל צריך לקבוע שיש איסור דאורייתא. עכשיו, בשעת הדחק סומכים על דעת מיעוט. אז ברגע שהוחלט שזה שעת הדחק סומכים על דעת מיעוט, זה כבר מפסיק להיות איסור דאורייתא. לכן אתה לא אומר ספק דאורייתא. נגיד שהיה לך תבואה שגדלה בארץ. ספק מן החדש, ספק לא מן החדש, היית אומר ספק דאורייתא לחומרא. אגב, יש כאלה שחלקו על התז, לא בגלל זה, אלא מדין אחר. אמרו שזה דבר שיש לו מתירים. כמו שדבר שיש לו מתירים, כי הרי אחרי זמן זה יהיה מותר. דבר שיש לו מתירים, אתה לא מבטל אותו. אז גם פה... כן, נכון, אז רצו ללמוד מזה, רצו להשוות. אמרו שכשם שדבר שאין לו מתירין, אתה לא מבטל אותו ב-60, ואפילו לא ב-1000, אז גם פה, כיוון שדבר שיש לו מתירין, אין להתיר אותו כלל. אתה אז לא חושב ככה. הלכה למעשה, כמעט כל היהודים באירופה סמכו על דעת התז, חוץ מכמה צדיקים יחידי סגולה, שהיו מקפידים על עצמם לא לאכול חדש. ולא היו מורים כך לקהילה שלהם. בסדר, רק שתדעו. יכול להיות גם שהבירה הייתה ישנה, אני יודע מה, גם הוודקה, הרי הוודקה זה דבר שנשמר הרבה זמן. כן, יכול להיות, אבל אני אומר, חוץ מזה הוודקה יכולה להחזיק יותר משנה. אז הרבה פעמים הוודקה שאתה שותה, מן הסתם, היא... במזרח אירופה אתה אומר זה לא מחזיק, זה לא מחזיק יותר משבוע. טוב, בסדר. וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, ממחורת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לשם. טוב, זה שהוא ממחורת השבת, אני לא אחזור על זה, דיברנו על זה בהרחבה. אני רק רוצה להבין מה זה 50 יום. כלומר, למה צריך לספור 50 יום, ואז רק להביא מנחה חדשה, מה שנקרא חג השבועות. למה צריך לעשות את זה? תשובה, כמה ימים יש לפסח? מעניין. אמרת בהתחלה 8, תיקנת ל-7. מצד האמת, ראוי שחג הפסח יהיה לו 8 ימים. נכון? למה ראוי שיהיה לו 8 ימים? מה זה מספר 8? מעל הטבע. יציאת מצרים הייתה על פי הטבע או מעל הטבע? מעל הטבע, לכן צריך 8 ימים. פשוט מאוד. נכון? כמו שברית מילה עושים ביום השמיני, כי על פי הטבע האדם נולד ערל, כשעושים שינוי מן הטבע עושים את זה ביום השמיני. אז כך גם, אפשר לומר, ברית המילה הקולקטיבית של האומה, זה צריך להיות ביום השמיני של פסח. ולכן מן הראוי היה גם שהמדרגה האל-טבעית של האומה, שהתגלתה על ידי מתן תורה, תופיע ביום המימונה, כלומר מה שקרה שמיני של פסח, או ישרו חג של פסח, ואז היה צריך להיות מתן תורה באותו יום. נכון ככה היה צריך להיות? למה לא ניתנה התורה ביום השמיני של פסח? יפה. כלומר, תומעת מצרים. כלומר, זה לא קל לצאת בבת אחת מתומעת מצרים לקדושת התורה, לכן היה צריך להמתין. כמה זמן? 50 יום. זאת אומרת, להתחיל את השבוע השמיני. מה?
זה פשוט לא הגיוני.
יפה.
אני אסביר גם למה.
למה?
בכלל, אנחנו באמת חושבים, כן? שאחרי שנמצאים 210 שנה בתומת מצרים, 49 ימים יפתרו את הבעיה?
כן.
לא, לא, מה?
רק שנייה. הגולשים, העיקרים, לא שמעו את שאלתך. חיים שואל, זה באמת לא הגיוני. אתה באמת חושב, אנחנו באמת חושבים, שאחרי 210 שנים של גלות ושעבוד, 50 יום יפתרו את הבעיה?
יום שנייה.
ועניתיו? כן. מה אתה אומר? אני אסביר לך למה. כתוב, ואשא אתכם על כתפי נשרים, ואביא אתכם אליי. מה זה ואשא אתכם על כתפי נשרים? זה תעופה כזאת. כלומר, דברים, ברגע שזה הלידה של האומה, הכל הולך מהר. בלידה יש תהליכים הרבה יותר מהירים מאשר בגדילה הרגילה.
אז יכול להיות גם ביום אחד.
לכן הייתה ציפייה שהיא גם ביום אחד. יפה. ולכאורה היה ראוי שבאמת ביום השמיני של פסח יקבלו את התורה. היה ראוי. אז למה זה לא קרה? כי כנראה שבכל זאת יש שקבידות, אבל בכל זאת הזה זה בעיה. זה אומר שגאולת מצרים לא הייתה יכולה להיות הגאולה האחרונה, למרות שהייתה ציפייה כזאת. גאולת מצרים הייתה צריכה להיות הגאולה האחרונה, והיא לא הייתה יכולה להיות הגאולה האחרונה, בגלל שעדיין יש כבדות של הקליפה המצרית. איך כתוב? והיא בשלח פרעו. לשלח, אחת המשמעויות בעברית זה ללוות. ואברהם הולך עמם לשלחם. יש לנו ליווי של פרעו למרות הגאולה. פרעו, אותיות, העפר. כלומר, משהו מכביד על מהלך הגאולה. זה לא הולך בבת אחת, זה לא חלק. ולכן, ההיסטוריה מתחלקת עכשיו לשתי גאולות. גאולה ראשונה, גאולה אחרונה. נצטרך לחכות אלפי שנים כדי שזה יושלם. מובן? כלומר, עכשיו, למה באמת הייתה הכבדות הזאת? אני אסביר למה. בגלל שבמקום לצאת אחרי 400 שנה, יצאו אחרי 210 שנים. כלומר, הגאולה הייתה קצת לפני הזמן, 190 שנה מוקדם מדי. ולמה הייתה מוקדמת יותר מדי? כי לא הייתה ברירה, כיוון שהשיעבוד היה כל כך קשה, והסכנה שישראל ישקעו בתומעה כל כך גדולה, שהיה צורך לעשות מה שנקרא לידה מזורזת. אבל יש מחיר. עכשיו, הלידה המזורזת הזאת משמעותה שאין אפשרות אמיתית של שיתוף בין ההיסטוריה של האומות להיסטוריה של ישראל. ולכן מכאן ואילך נפרדו הדרכים. אבל יש חלק של האנושות שמתוסכל, רצה מאוד להצטרף, זה הערב רב. הערב רב מצטרף, זה טוב לו וזה קשה לנו. מובן? כלומר, יש תמיד במהלך הגאולה איזושהי שבירה. בדיוק ברגע שאתה חושב שזה ילך, טרח משהו מעכב. מובן? כן, בבקשה.
רציתי לשאול, בעצם, כגודל התיקון שהם עושו, ככה צריך לבוא גודל התיקון. אני עושה את הדבר נוסף, שלי דווקא זה...
לא הבנתי את הדבר הראשון שאתה אומר. אז מה? כגודל התיקון, כך גודל התיקון. זה קושיה, זה תירוץ, זה הסבר, מה זה?
אני בעצם אומר שלפי... אני בעצם מסביר למה צריך לפי דעתי, לקחת יותר מיום אחד.
אתה אומר שזה הסיבה. אז לפי דעתי, היה צריך 210 שנים רק אחרי זה לתת את התורה.
אני לא מדבר על זה, אני מדבר על 50 ימים, סליחה, שלא עברתי לפני. בקשר ל-50 יום שזה לא קרה בשביל של פסח.
כן, אבל מה ששאל חיים זה ככה. או שזה ייקח מלנת השנים, כי הם היו הרבה זמן בשיעבוד, או שבאמת זה ילך מיד. בסדר? אז אני אמרתי שאכן, היה ראוי שיהיה מיד, ו-50 יום זה מעט מאוד, אבל זה מספיק בשעה של לידה.
גם אנחנו בתור בני אדם, אנחנו עושים איזה משהו נורא, אם אתה עושה...
כן, אבל פה אנחנו... רגע, אבל אני אסביר לך, יוצאי מצרים הם לא בני אדם, הם אומה. זה בדיוק ההבדל. ולאומה יש דינמיקה משלה. בסדר? כן. ולכן צריך, סליחה, 7 שבועות, במקום 7 ימים, והתורה ניתנה בשבוע השמיני. כלומר, יום ה-50. כן. בבקשה, כן.
דיברנו על 210 שנים,
לעומת 400 שנה, שאם 400 שנה
זה היה התיקון המלא?
כן.
אז מה, איך
החישוב
הזה מסתדר עם 2,000 שנה של
תורה
ו-2,000 שנה של קושייה?
זה מסתדר יפה מאוד. זה היה אומר שיציאת מצרים הייתה משתפת את האנושות כולה, ובמקום שרק ישראל יצאו ממצרים, מצרים היו יוצאים גם.
מצרים הגיעו מה?
היו יוצאים גם. הרי המאורע נקרא יציאת מצרים, לא יציאת ישראל. כלומר, התוכנית לפחות זה שגם מצרים יצאו.
משיח הוא לא בתוכנית עכשיו.
מי אמר לך שמשיח לא בתוכנית?
כי 2,000 שנה
אחרונות. היינו מסתדרים עם זה, מה? בגלל איזה קושיה מהגמרא, אנחנו היינו מעכבים את ההיסטוריה. יודע כמה קושיות יש על הקדוש ברוך הוא, על זה שהוא ברא את העולם? הפילוסופים מלאים בקושיות. הקדוש ברוך הוא אמר, ואני רוצה לברוא, אז אני אברא. אחרי זה הפילוסופים יתרצו. זה לא... אז יודע, מה שאתה אומר... אני אסביר לך משהו. כתוב בילקוט שמעוני על שיר השירים. שכאשר משה הגיע לבני ישראל, אמר להם, שלום, אני נשלחתי על ידי הקדוש ברוך הוא להוציא אתכם ממצרים. מי התנגד לו? האורתודוקסים. הם אמרו, זה לא יכול להיות. נאמר 400 שנה, אתה בא לפני הזמן. אז משה חזר לקדוש ברוך הוא, אמר, הם לא רוצים לשמוע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. כיוון שאני חפץ לגאול אתכם, אני מביט בחשבונותיכם. וה... מה?
בסוף אבל לא העניש.
מה העניש?
שיצאנו 210 זה העונש. הקדוש ברוך הוא דילג ועשה קיצור דרך,
נו.
אבל זה היה באוכלנו.
נכון, נכון. אבל בכל זאת, אינו מבין משהו... עכשיו, כתוב גם בילקוט שמעוני, שכאשר יבוא משיח ויעמוד על גג בית המקדש, ויתקע בשופר ויאמר, הנביא מגיע שעת גאולתכם, יאמרו לו הדתיים, אבל לא גלינו בין 70 אומות. צריך לגאול בכל מקום, להקים בית חב"ד בכל מקום. אחרי זה נדבר. ואז המשיח ילך לקדוש ברוך הוא, יגיד לו, תגיד להם, כיוון שאני חפץ לגאול אתכם, איני מביט מחשבונותיכם. שאני אומר, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות.
אתה רואה שהם מבקשים
אחי שאלה. צריך לדעת שיש מחיר לאחי שאלה. אבל אתה יודע מה? יש מחיר, אבל שיבוא. כן? זה כמו שמשל הרבי מקוצק אמר על הפסוק, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. הוא אומר רק שיוסיף. אז מה שנאמר כאן, וקראתם, אז כן, וספרתם לכם, תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה, ממושבותיכם. עכשיו, מה זה הקורבן הזה? גם פה, בתור יוצא מן הכלל, מביאים לנו את הקורבן. שימו, הקורבן הזה איננו קורבן המוסף של שבועות. למרות שהוא דומה, יש כמה פרטים שמראים את ההבדל, ובמקום שיהיה קורבן מוסף, יש פה הקורבן הבא עם מה שנקרא כבשי עצרת ולחם, שני לחמים, שתי הלחם של עצרת. ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, שתיים, אגב יש פה תופעה ייחודית, יש דגש באלף של תביאו, זה אחד המקומות היחידים שיש דגש באלף, לחם תנופה, שתיים שני עשרונים, סולת תהיינה חמץ תאפנה ביקורים לשם, והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמים בני שנה, ופר בן בקר ואלים שניים יהיו עולה לשם, ומנחתם בנזקי משה ריח ניחוח לשם, ועשיתם שעיר עיזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח של עמים. כלומר, כל אלה הם ההשלמה של הכבש של העומר. כאילו זה קורבן שחלקו נעשה בתת זין בניסן, חלקו נעשה 50 יום יותר מאוחר. או, זה השלמה. זה מתחיל מן השעורה, מאכל בהמה, זה מסתיים בחיטה, מאכל אדם. כדי לציין את זה שהצלחנו לצאת מטומאת מצרים, ממאכל בהמה למאכל אדם. ממצה לחמץ. עד כאן ברור? מה לא ברור? מנחה חדשה, הכוונה מנחה שמובאת מן החדש. אז מה הבעיה? אפשר לקחת מן החדש ולעשות מזה את המנחה? מה זה החדש? הבנת אותי כשאני אומר? מהתבואה החדשה. לוקחים מהתבואה החדשה של החיטים. בסדר? אלא מה? שלפני כן זה היה מנחה חדשה מן השעורים. כאן זה מן החיטים. כן.
אני לא יכולתי איך קורבן בפסח
קשור לקורבן בשבועות. שבועות זה יום השמיני של פסח. זה בדיוק העניין. כלומר, זה יום שמיני בדילי. מה?
איך אנחנו לומדים את זה? שיש פה כבש אחד ושם?
כבש אחד אמרנו זה לא מספיק. אף פעם לא ראינו שמכירים רק כבש אחד בתור קורבן ציבור. אז כאילו זה התחלנו ולא השלמנו. לא? לכן יש גם ספירת העומר, היום יום כך וכך לעומר. אם תסתכלו, שוב תסתכלו בפסוק י"ח בבקשה, מה מוקרב כאן? שבעת כבשים תמימים בני שנה, פר בן בקר ואילים שניים. אתם זוכרים מה הסדר של קורבנות המוספים? מה הדבר הראשון שמציינים? הכבשים, הפרים או האילים? הפר. אחרי זה האילים, אחרי זה הכבשים. פה זה בדיוק הפוך, מתחילים מהכבשים, אחרי זה הפר והאילים. עכשיו, אם תשימו לב כמה כבשים מוקרבים במוסף של שבועות בפרשת פנחס? שבעה, כמו פה. כמה פרים?
שבעה.
לא. בשבועות, כמה פרים מקריבים במוסף? שניים. כמה אילים? אחד. פערים שניים ואילים, ואיל אחד. ועשים שבעה. עכשיו, יש פה אם כן סדר הפוך. כאילו שבשבועות יש שני סדרים. יש סדר ממעלה למטה, אבל יש השלמה ממטה למעלה. אז כמה פערים סך הכל מוקרבים? לא, סך הכל שלושה. הרי אם יש אחד פה בפרשת אמור, ועוד שניים בפרשת מנחס, וכמה אלים סך הכל?
שלושה.
גם שלושה. כי שם יש אחד ופה יש שניים. אז שניים ועוד אחד זה שווה שלוש. מה? מה 14? ו-14 כבשים. כן, זאת אומרת שיש שניים ואחד ואחד ושניים, כאילו רוצים לומר שהקורבן של פרשת אמור הוא השלמה לזוגיות של הקורבן של פרשת פנחס. מה רוצים לומר פה? שחג השבועות הוא דו-כיווני. כי הרי מה זה מתן תורה? זה מפגש ייחודי מאוד של העליונים והתחתונים. לכן יש קורבן כביכול מצד העליונים, ויש קורבן מצד התחתונים, כדי להשלים את הקשר בין השמיים והארץ. עד כאן ברור?
מתי יש עוד קורבן מצד העליונים?
כל קורבנות המוספים הם מצד העליונים. כי זה כאילו, זה הקדוש ברוך הוא מעוניין בזה. הוא שולח את הכהנים בתור שלוחים שלו. מה שאין כן פה, רואים שזה מתחיל מאיתנו. לכן הביטוי גם יהיו עולה לשם. הרי כל הדברים האלה ברור שהם עולות. לא צריך לכתוב את זה, אלא יהיו עולה לשם לציין שזה בא ממתה למעלה. בסדר? ולכן יש פה דבר מיוחד. מה?
שתי העיזים ב...
איזה שני העיזים?
ביום הכיפורים, אחד מעלים אותו קורבן ואחד לעזאזל.
מי עוז מה?
לא אפשר להגיד גם זה אחד למטה, אחד למעלה?
לא, לא. זה שני דברים, זה דבר אחר. עכשיו, יש עוד דבר מעניין. מביאים כאן פסוק י"ט, ועשיתם שעיר עיזים אחד לחטאת, זה אני מבין. ושני כבשים בנשנה לזבח שלמים. זבח שלמים לקורבן ציבור? זה המקרה היחיד בכל התורה כולה שמביאים קורבן שלמים כקורבן ציבור. הכיצד? הבנתם את הבעיה שלי? כן. מדוע זה לא מתאים לכאורה ששלמים יהיה קורבן ציבור? מה?
מי אוכל?
מי אוכל, כן. אז בסדר, הכהנים נגיד יאכלו. אבל זה מאוד מוזר שאתה עושה קורבן שנאכל והוא קורבן הציבור. והתשובה היא בוויכוח בין רבי אליעזר לרבי יהושע.
רציתי לשאול, למה זה מוזר? אחד כאילו יחסית לקודם
ומה? קודם כל, קורבן שלמים זה בדרך כלל משהו שהאדם באופן פרטי מתעלה אליו. אני רוצה לאכול משולחנו של מקום, אני מזמין את אצלי אצל הקדוש ברוך הוא, אני מביא את האוכל, ואני מוזמן אצלו. בסדר? זה נקרא קורבן שלמים. בקורבנות ציבור זה משהו הרבה יותר, הייתי אומר, אצילי. אז יש או חטאות, זה השעיר לחטאת, או עולות, שזה הרוב. כן? אבל שלמים, זה נראה מוזר. אתה בא לאכול, ואתה קורא לזה קורבן ציבור. דבר לא מקובל. והתשובה היא, על פי המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע, מה צריך אדם לעשות ביום טוב? שהרי כתוב בתורה במקום אחד, עצרת תהיה לכם. מצד שני כתוב עצרת לשם אלוהיך. אז לפי זה יש פה בעיה, מה אני עושה ביום טוב? האם אני דואג לשם או אני דואג לכם? לשם הכוונה שאני צריך לבלות את היום בלימוד תורה ובתפילה. לכם הכוונה שאני צריך לבלות את היום באכילה ושתייה. הרי מה זה לכם? מה האדם רוצה? למלא את בטנו. אז רבי אליעזר אומר, או כולו לכם או כולו לשם. כלומר, אדם לפני יום טוב צריך להחליט האם הוא רוצה למלא את בטנו, ואז הוא יעביר את כל החג באכילה ושתייה, או שהוא רוצה ללמוד תורה, ואז הוא יעביר את כל היום בלימוד תורה, בלי סעודות.
כמה כבר אפשר לאכול?
מה? תאמין לי שאפשר לאכול הרבה.
כל היום זה יכול?
אפשר, אפשר. אתה יודע, בימי הביניים, היו עושים סעודות אצל האבירים שהיו נמשכות 6 שעות.
כמה?
6 שעות.
6 שעות?
6 שעות סעודות. היו מביאים כבש, היו מביאים חזיר, היו מביאים פר, היו מביאים זה, ושותים יין, ויש ריקודים באמצע, ומוזיקה, אפשר.
ואז כבר צריך לאכול את הסעודה הבאה.
זה היה, הם היו שועממים, כן, בימי הביניים. מה עשה אביר בטירה שלו? אחרי שהוא הרג פה, הרג שם, היה בארץ הקודש, הרג יהודים, מה יש לו לעשות?
חגיגה, נשר.
אוכל. התרבות לא הייתה מפותחת כל פעם. טוב, על כל פנים, זה מה שאומר רבי אליעזר. רבי יהושע אומר לא, הוא אומר חלקהו, חציו לכם, חציו לשם. וזה מה שאנחנו עושים הלכה למעשה, בימים טובים, קצת לומדים ומתפללים, קצת אוכלים ושותים. מה? ודאי שיש מחלוקת ביניהם, זה מחלוקת הלכתית.
זה שבוע אתם גם מחלוקת.
סליחה.
זה ערבים טובים, יש להם מחלוקת, שבוע אתם מחלוקת ביניהם. לא
חלקו.
שניהם
הסכימו
לצלת
חצי או לחצי. עכשיו, אני אקח את זה גם, ביקשתם, לא? טוב, יש פה שאלה. במהלך הגאולה הנוכחית גם ישנה כבדות, והשם חבלי משיח מעיד על כך, לפי דברי הרב בדיקת מצרים, זה שגם הגאולה הנוכחית היא לא אחרונה. כי לא ביום אחד, אלא בכבדות. תשובה, הגאולה הנוכחית היא האחרונה, אבל יש לה שלבים. עכשיו, הכבדות של הגאולה האחרונה היא דווקא מכוונת, כי היא באה לאסוף את הנתונים מכל הניסיונות של גאולה של מהלך ההיסטוריה, לכן המשיח נקרא בר נפלה בין הנפלים, כי הוא כולל בתוכו את כל ההפלות המשיחיות של ההיסטוריה. עד כאן תשובה לשאלתך. עכשיו, אני חוזר למחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. של העולם כולו. עכשיו, אני רוצה עכשיו לחזור למחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. הגמרא אומרת דבר משונה, שרבי אליעזר בשבועות מודה לרבי יהושע שצריך גם בשבועות שיהיה לכם. עכשיו, מה פירוש ההסכמה הזאת של רבי אליעזר ולמה בדרך כלל הוא לא מסכים? לפי רבי אליעזר, רוחניות וגשמיות סותרים זה את זה. לכן אתה לא יכול באותו יום לציין עבודת השם גם בזה וגם בזה, לכן צריך לבחור. אז למה בשבועות הוא מסכים? כי בשבועות היה באופן אחד פעמי בהיסטוריה מפגש בין שני העולמות. מובן? מה יותר נעלה? מצה או חמץ? מצד אחד הרב אמר שמפסח לשבועות עברנו ממצה לחמץ כי התעלות. לעומת זאת במקדש אין חמץ רק מצה, דווקא בהקרבות לשם אסור חמץ. תשובה, חמץ נעלה מן המצה. ודאי.
זה לחם עוני
המצה. מצה זה לחם עוני, בצדק, אתה אומר. ודאי שחמץ יותר טוב. אם אדם יכול לקדש את אכילת החמץ, אשרה ואשרי חלקו. אבל בגלל שפלותנו, אנחנו זקוקים לשבעת ימים של אכילת מצות. כתוב, ששת ימים תאכל עליו מצות, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אם אנחנו מפשוטו של מקרא, אכילת מצה במשך שבוע זה משפיע על כל השנה, כשאני אוכל את החמץ אני לא שוכח שיצאתי ממצרים, כי נשאר לי טעם המצות וגם כמה מצות במזווה נשאר לי לכל השנה, ולכן משהו משפיע על החמץ. אבל ודאי שהאידאל היה לאכול את החמץ. עכשיו, במקדש זה שהלחם הוא תמיד מצה ולא חמץ, זה בגלל שבמקדש יש עלייה, כלומר יש שיבה אל מקור החיים. אז כשיש שיבה אל מקור החיים, יש עניות. ברור, זה הכוונה. כן, יש עניות, זה דלות. אני בא לבטל את עצמי לפני הבורא. לכן בהקרבת לחמים, במקדש, יש תמיד מצה בלבד. זה הכל. אין עניות במקום השיעור. לכן, אל תעשה מצה חתוכה, אלא מצה שתמה. טוב, אז מה עם הלחם החמץ הזה שמביאים שם על המזבח, אה? סותר, לא? לא, אבל כתוב בשבועות, כתוב, איך כתוב כאן? ממושבותיכם תביאו, פסוק י' ז', תביאו לחם תנופה, שתיים, שני העשרונים, סולת תהיינה, חמץ תאפנה, ביקורים לשם. אמרת לי לפני כן שלא מקריבים חמץ. נו, מה התשובה? מניחים את הלחם על המזבח, אבל לא שורפים אותו. אלא מורידים אותו, כהנים אוכלים אותו. אגב, הלחם, אתם יודעים מה זה שני עשרונים? זה לחם כזה בערך. כן? ענק, מרובע, אגב. כן. טוב, מה? בתודה אוכלים עם חמץ. לא, לא מוקרא, לא מקריבים מהחמץ, זה התודה.
אבל צריך להביא 40 לחמים, לא?
כן, אבל חלק מ-40 לחמים הם חמץ, אותם שהם חמץ לא מקריבים מהם. כן?
אבל,
מה?
אנחנו
צריכים
לחלק, להגיד,
לא מתאים.
או חומר או רוח.
כן, אז אתה אומר, איך יכול להיות שרבי אליעזר, שהוא יהודי ולא נוצרי, כן? הוא מחלק בין חומר לרוח. כן? שאלה גדולה. תשובה, רבי אליעזר הוא מציאותי. הוא רואה במציאות שזה לא הולך. ודאי שהוא יודע שיש אידאל כזה. הרי עובדה שבעצרת הוא מסכים. הוא אומר, יש רגע בהיסטוריה שבו הדבר הזה מומש. מתן תורה. אז זה ציפייה עתידית. רבי אליעזר הוא אדם מאוד, הייתי אומר, טוטלי. או שאתה מצליח או שאתה לא מצליח. כל הזמן שאתה לא מסוגל להצליח, אל תנסה. כן, מה אתה אומר?
גם הנוצרים מאמינים שזה אחד יקרה פעם אחת.
לא, לא. הנוצרים יש להם הסתכלות אחרת לגמרי על הדברים האלה. כן. עכשיו, מה? לפי הנוצרים, מתן תורה זה לא היה דבר טוב.
לא, זה שאותו האיש, שהאלוהים נכנס באותו האיש.
לא, 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 לא. זה לא ככה הם מסבירים את זה. אני לא רוצה להתחיל תיאולוגיה נוצרית פה, אבל... כן, בבקשה. אתה צודק. גם עליכם זה לשם, גם לשם זה לכם. אבל יש קודם כל נקודת מוצא. איפה אתה מתחיל? אתה מתחיל מלכם. אגב, זו הטענה של הרשע בהגדה. מה העבודה הזאת? לכם. כלומר, אתם אוכלים קורבן פסח, ואתם אומרים שזה עבודת השם. אל תעבדו עליי. אתם אוהבים בשר צלוי, נכון? אז אתם לוקחים כבש, צולים אותו, אוכלים, שיהיה לכם לבריאות. אבל אל תגידו שזה עבודת השם. מה העבודה הזאת? לכם, לכם ולא לא. כלומר, לא לקדוש ברוך הוא. בסדר? זה הטענה שלו. מה באמת אנחנו משיבים לו? בעבור זה עשה השם לי, בצאתי ממצרים. לי ולא לו. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעבוד אותו על ידי שאני אמלא את בטני. אז זה לי ולא לו.
גם זה המשל בפסח מצרים.
נכון, בסדר. זה לכן, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים.
אז איך הרב מקהיד שיניו שלא אוכל יותר ממה שלי?
מה זה להקהיד שיניו?
לא, איך הרב מסביר אף אתה להקהיד שיניו?
נו.
תראה,
יש על דרך הדרוש אומרים, אדם מגיע לליל הסדר, הוא כבר רחוק מיהדות וזה, אבל הוא מריח את כל מה שבא במטבח. כן? זה מקהה את שיניו. כי אומרים לו, הנה, תשתה יין, כוס ראשונה, זה פותח את התיאבון, נכון? אחר כך, קצת קרפס, עוד יותר, ירק, פותח. כן? אחר כך, הוא רואה שכבר לוקחים את הלחם, חותכים אותו, לא אוכלים, שמים בצד. כן? אחר כך, מוזגים עוד כוס שנייה, ומתחילים לדבר. אומרים לו, תרים את הכוס, תוריד את הכוס, תרים את הכוס, תוריד את הכוס. אי אפשר ככה, נכון? אז הוא כל הזמן, זה מקהד שיניו. עד שהוא בסוף הוא מסכים שגם הוא צריך לאכול. כן? אבל יש הסבר אחר, מקהד שיניו, אבל זה לא הנושא. טוב, עניות במקדש. והרי אוכלים שם בשר. מה שבתקופות מסוימות אסור היה מחוץ למקדש. אגב, השואל קורא לעצמו נו, כן, נו, נו, כן. זה אותו אחד, עושה כל הזמן להוין. אני במקדש, והרי אוכלים שם בשר, מה שבתקופות מסוימות אסור היה מחוץ למקדש, ואולי המצות במקדש, היא להראות שגם העלעת, תשים א', בבקשה, המצות. קשה לי העניות במקדש שהרב אומר. חס וחלילה שתהיה עניות במקדש, יש עניות של המקריב. והדבר הזה בא לידי ביטוי במרכיב אחד, בזה שהוא מביא מצה. אז כמו שלמשל גם ביום הכיפורים, הכהן כשהוא עושה עבודת היום לובש בגדי לבן בלי זהב. למה? כדי להכניע את ליבו. יש צדים כאלה גם במקדש. אגב, נו זה גם שם של תיאטרון יפני. יודע את זה כל מי שפותר את השבצים. נכון? ון, קידומת הולנדית. וזה כל מיני תמיד, נשים להכניס. כן. אז איפה היינו? והניף הכהן, אותם, כן, עוד משהו רציתי להגיד. איפה מצאנו את הפסוק האומר, עצרת לשם אלוהיך? על איזה חג זה נאמר? לא, כן, נכון. על שמיני עצרת. ואיפה נאמר לכם? בשבי של פסח. נכון? עצרת לכם, זה נאמר בשבי של פסח. עצרת תהיה לכם, זה נאמר בשבי של פסח. מעניין, כלומר, אף על פי שדיני לשם ולכם נכונים גם בפסח וגם בסוכות, רואים שהתורה ייחדה את המילה לכם לפסח, את המילה לשם לסוכות. למה? בגלל אופיים של החגים האלה. חג הפסח, אופיו ההתחברות אל החומר. זה גם תקופת האביב, שבו, שבה החומריות מתחילה להתפתח, לצמוח. מה שאין כן סוכות, שהוא בתקופת התשובה, הזמן של ההתעלות, של ההבלת העולם הזה, עד כדי כך שאחינו אשכנזים פורים גם את ספר קהלת בתקופה הזאת, הכל הבל. ואז זה הזמן להגיד לשם אלוהיך. יוצא לפי זה שיש לנו שתי מערכות של חגים. יש מערכות של חגים שהן שייכות יותר מבחינת הדגש שלהן לקדושת החומר, לכם, ויש מערכות של חגים ששייכות יותר מבחינת עניינם למערכות רוחניות. ואני אסביר למה הכוונה. יש בשלושה חגים שכולם טו. טו בשבט, טו באדר, טו בניסן, נכון? טו. מה אני אמרתי? טו בשבט, טו באדר, טו בניסן. בטו בשבט נהגו ישראל לאכול פירות. כלומר, יש איזה מין הערכה, נתינת ערך עצמי לאכילה. לאכילה של מה? של פירות. זה לא רע, כי זה כבר תיקון חטא אדם הראשון, הרי הסתבכנו כבר עם פירות בראשית ההיסטוריה, ועכשיו אומרים, לא, הגיע התיקון, אפשר לאכול פירות. אבל רק פרי. יין צריך בשביל זה לחכות עוד 30 יום. היין זה פרי מפרי, יש מצוות שתיית היין בטו באדר. מה עם בשר? בשר זה הרבה יותר מסובך, כי אתה צריך ליטול את החיים של מישהו בשביל זה. יש בעיה מוסרית. תחכה שתקנה יותר קדושה, תגיע לטו בניסן, ואתה אוכל את קורבן הפסח. כלומר, מתחילים מפירות, ממשיכים ליין, מגיעים עד הבשר. למרות שהתורה אמרה רק את השלישי. אבל חכמים, הם רואים את, מה, את היסוד התיאורטי שעומד לפני זה. אני יודע מה אתה הולך לשאול, נו?
40 יום היין, ידעת.
40
יום? יין לצוס, יין, okay. 40 יום, לא 30 יום.
טוב, קודם כל, אתה יכול להגיד כמו בית שמאי. דבר נוסף, לא, מה רב, להכין יין אתה יכול גם בחורף, מה קרה? מה שותים בפורים? יין שהוכן 40 יום לפני כן. עכשיו, חשבתי שתשאל משהו אחר, מה? עכשיו, רגע, שימו לב עכשיו, מה קורה בחודש תשרי? חודש תשרי יש לנו גם כן שלושה חגים. כנגד ראש השנה לאילן שבטו בשבט, יש לכם ראש השנה בראש השנה. כנגד יום הפורים, יש לכם יום הכיפורים. וכנגד חג הפסח, חג הסוכות. כן? כלומר, שלושה מול שלושה. אבל עם הבדל. המערכה של החגים הרוחניים, הכל נעשה בחודש אחד. מה שאין כן בעניינים החומריים, זה לוקח שלושה חודשים. מה ההסבר? כל דבר חומרי לוקח זמן. יש כבדות של הטבע, של החומר. לעומת הרוח שבה הכל הולך מהר. מובן? עכשיו יוצא שבין שתי המערכות יש חג אמצעי. מה יש בין שלושת החגים החומריים לשלושת החגים הרוחניים? חג השבועות.
ושמחת תורה.
רגע, מה יש בין שתי המערכות? יש בין ט"ו בשבט, ט"ו באדר וט"ו בניסן, לבין ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, יש רק חג באמצע. הלא הוא חג השבועות. לכן אין פלא שבו יש מפגש של החומריות והרוחניות, לכם ולשם באותו יום. עד כאן מובן? בסדר. מה? לא, זה מתחילים בפסח הרי. בסדר?
אז גם העצרת יוצא אותו דבר.
מה?
אז גם שמיני העצרת יוצא אותו דבר.
שמיני העצרת אתה שואל?
לא, שבעצם המקבילה של חג השבועות, ועוד פעם עושה את ההפך.
לזה אני אתייחס עוד מעט.
בכיוון ההפוך.
אני אתייחס לזה עוד מעט, בסדר? רבי אליעזר, חלוקה בין חומר לרוח. הרמב״ם במורה נבוכים אומר כי דברי רבי אליעזר הם תמוהים לגבי הפסוק כותרו כסלמה. אכן כן, אבל לא רציתי לבלבל את הציבור. הרי זה מספיק לנו שהרמב״ם הרגיש מבולבל מזה. לכן לא רציתי להביא את הדברים של הרמב״ם בנושא הזה. בסדר, כן.
כן.
לאט לאט, הכל יוסבר. אם לא היום, אז שנה הבאה. בסדר. גם אתה שואל על שמחת תורה, על יום העצמאות, למה לא שאלת על חנוכה? ועל ט"ו באב. יש כאלה שכבר שאלו. לאט, לאט. טוב. וקראתם, פסוק כף א', וקראתם בעצם היום הזה, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם וכל משותיכם ודורותיכם. עכשיו, כפי שאמרנו, היום השמיני של פסח חל אחרי 50 יום, בגלל תומת מצרים. אבל לעתיד לבוא, לא תהיה יותר תומת מצרים. לא תהיה יותר בכלל תומה. יצר הרע יבואר. יבואר רוח התומה מן הארץ. נכון? אז מתי יחול שמיני של פסח? בשמיני של חג הגאולה. דהיינו, מהו החג של הגאולה העתידית?
סוכות.
סוכות. מתי חל חג התורה שלו? דבוק מיד. שמיני עצרת. ומדוע אנחנו מסוגלים לעשות את זה? כי מתי אנחנו חוגגים את חג הסוכות? אחרי? מתי אנחנו חוגגים את חג הסוכות? אחרי? יום הכיפורים, יפה מאוד. כלומר, ביום הכיפורים יש ביעור של התומעה. ולכן, אותו עיכוב שהיה לנו ביציאת מצרים, איננו קיים בחג הסוכות. לכן, במקום שיהיה מתן תורה, יש שמחת תורה. כי מתן תורה זה כפייה, כפה עליהם הר כגיגית. שמחת תורה זה בא מאיתנו. יש כבר, אפשר לומר, התאמה בין הפנים לבין התורה. אז זה כבר לא מתן, זה דבר שנובע מעצמיותנו. מובן? ומכאן המקור בתורה ליום הושענא רבה. איפה כתוב הושענא רבה בתורה? לא כתוב, נכון?
קבלה.
מה?
קבלה.
קבלה אומרת, אבל מאיפה, מניין לקבלה? איך יכול להיות שהקבלה תגיד דבר שהכתוב לא אומר אותו? מה? אלא זה פשוט מאוד. כיוון שחג הסוכות הוא המקבילה הסתווית של חג הפסח, כמו שיש שבי של פסח, יש שבי של סוכות. נכון? וזה כתוב מפורש במשנה, מה שאני אומר. כי המשנה אומרת שבכל יום של חג הסוכות היו מקיפים את המזבח פעם אחת, או ביום השביעי, שבעה פעמים, משמע שכבר בזמן המשנה ידעו שיש מעמד מיוחד ליום השביעי. אותו אחד, ראיה לדברי הרב בראשית, לאדם הראשון ניתן הפירות במפורש, נוח עשה יין לאחר המבול, אם כן, הקדוש ברוך הוא מתיר לו לאכול בשר במפורש, כנגד טו טו טו. יפה, וואלה. אני חוזר. השואל קורא לעצמו אותו אחד. נו, עכשיו קורא לעצמו אותו אחד. מה? כן, בסדר, אני לא מבין. ראיה לדברי הרב מבראשית, לאדם הראשון ניתן הפירות במפורש. נוח עשה יין לאחר המבול, אם כן הקדוש ברוך הוא מתיר לו לאכול בשר במפורש. כנגד טו טו טו. בסדר? אז יוצא לפי זה שההצלחה של כל לוח החגים זה יום שמחת תורה, לא? ודאי. זה היום שבו הצלחנו סוף סוף את ההתאמה בינינו לבין התורה. אני אסביר את זה. בחג הפסח, זה חג מאוד נחמד, נכון? כל המשפחה וזה, אבל אפשר לאכול לחם. זה לא חג. סוף סוף מגיע חג השבועות, אתה יכול לאכול לחם. אבל אתה לא ישן כל הלילה. מגיע חג ראש השנה, אתה יכול לאכול לחם, מותר לך לישון בלילה, לא ביום, אבל אתה בחרדה כל היום. מגיע יום הכיפורים, אפשר לאכול, בכלל. סוף סוף מגיע חג הסוכות, מותר לישון, מותר לאכול לחם, אבל אתה זרוק מהבית. יום שמחת תורה מגיע, סוף סוף, אפשר לאכול לחם, אפשר לישון, אפשר, ואתה בבית, אבל אתה כל כך שמח שהגעת לזה, שאתה רוקד כל היום. בסדר? אז זאת אומרת שהיום הקדוש ביותר בשנה העברית, זה לא יום הכיפורים כפי שתמיד מפרסמים ברדיו, אלא זה שמחת תורה. בסדר? זה היום הגדול. כן. אני רוצה לציין כמה דברים לגבי חג שמחת תורה, אם כבר. בשמחת תורה, תשימו לב לכל הדברים שקורים. א', קוראים את ההלל. ב', יש דגלים. דגלים. מסתובבים דגלים. דבר שלישי, זה החג היחיד שבו יש מצווה לברך את המלך. דבר... מה? זה מובא במסכת סופרים, ורשי בתוספות מסכת סוכה וראש השנה. בסדר? וזה גם כתוב בספר מלכים, ביום השמיני, ויברכו את המלך. כתוב, מה?
גם במסכת חגיגה
מוזכר. בקיצור, אתם רואים, אני חוזר. הלל, דגלים, ברכה למלכות, בשר על האש, ועוד דבר מעניין, שאלו את בעל המכתם לדוד, רבי דוד פרדו, בגדולי רבני סרייבו, שאלו אותו, אחד מגדולי הפוסקים, האם מותר לעשות זיקוקין דינור בשמחת תורה? הוא התיר. זה מעניין, חג כזה, שבו יש הלל, דגלים, זיקוקין, בשר על האש וברכה למלכות. תחשבו קצת. מעניין. וזה הגדול שבחגים דאורייתא. אולי זה רומז למשהו. כן. מה אתה אומר? נכון. זה שבכלל החג הזה הוא חג שמחת תורה, זה דבר שהתחדש בערך במאה העשירית.
ומה היה
עד אז? עד אז סתם קראו לזה אחרון של חג. או עצרת. מה? זה התחיל באשכנז, ואחר כך התפשט בכל עם ישראל. בגלל שנהגו אז לסיים את קריאת התורה. כן? לפי החנוכה הבבלית, לא לפי החנוכה הארץ ישראלית. אז זאת אומרת שעם ישראל יש לו רוח הקודש. למרות שלא נאמר לו, אפילו התלמוד לא אומר שזה שמחת תורה, עם ישראל יודע שזה זמן שמחת תורה. כן, מה אתה אומר?
ברכה למלכות זה כל שנה או אחת
כל שנה. כל שנה. ככה מובא במסכת סופרים, שכל שנה יש מצווה של ברכה למלכות דווקא בשמחת תורה.
זה התבטל היום. כל הישר קיים, רק זה התבטל.
מה התבטל? מה, לא מברכים את המלכות? ודאי. מה? לא הבנתי. לא הבנתי, רגע, לא הבנתי, רגע. תיכנס פה לבית המדרש, תתפלל פה בשבת, חגים וזה, תראה שמברכים את המלכות. גם בבית כנסת שלי.
ולא במיוחד בשמיני עצרת.
מה?
לא במיוחד
בשמיני עצרת. לא, כי עושים את זה כל שבת, כי נהגו בכל שבת וכל מועד לברך את המלכות. לכן זה נשכח שהתקנה המקורית היא על שמיני עצרת. אבל שם זה התקנה המקורית. שמברכים למלך. מעניין אגב שמרן בשולחן ארוך לא הזכיר שמברכים את המלכות. ודווקא הרמה הזכיר את זה. אבל בכל קהילות ישראל, ספרדים ואשכנזים, נהגו כדיה לברך את המלכות לפני תפילת מוסף.
בגלל הגונה, בגלל הפחד.
לא. לא. זה כתוב בספר סדר היום לאחד מגדולי צפת מלפני 500 שנה, שחייבים לברך את המלכות מדברי קבלה שנאמר, כמו דברי קבלה, דברי ירמיהו, ודרשו את שלום העיר. וגם רבי חנינא סגן הכהנים במסכת אבות אומר הווה מתפלל בשלומה של מלכות. נכון? זאת אומרת זה לא מצד הפחד אלא זה ערך עצמי. והמאירי אומר, נכון, זה סימן שיש ערך למלכות, כי שאלמלא מוראה איש את ריחו חיים בלאו. זה לא שאתה מפחד שיעשו לך משהו ולא תברך את המלך. אתה מברך את המלכות כי ברוך השם היא מטילה מורה. זה הכוונה. שאלמלא מורה איש את ריחו חיים בלאו. אגב, והמאירי, שאמר פירושו למסכת אבות, אומר, שמה שרבי חנינא אמר לברך את המלכות, הוא כותב, אפילו מלכי גויים. מה אתה לומד מדברי המאירי? שהמאירי הבין כפשיטה של מלכי ישראל. אפילו מלכי גויים. מלך ישראל מה לדבר? ודאי שחייבים לברך. כן? ומכאן קושיה על כמה אנשים שקיבלו סמיכה לרבנות, ושכחו שיש דין כזה לברך את המלכות. מה? מה כהן? רבי חנינא סגן הכהן. דווקא כהן, כן, מאוד. בסדר. אז זאת אומרת שיש כידוע לברך את המלכות. אני זוכר שפעם, אחרי הסכמי אוסלו, הייתי באיזה כנס, היו שם שני רבנים, ששניהם אני מעריך. אחד אמר, עכשיו אי אפשר להגיד תפילה לשלום המדינה. השני אמר, עכשיו דווקא צריך להגיד פעמיים, לא פעם אחת. אז אני עשיתי פשרה ביניהם. אני אומר רק פעם אחת. בסדר, טוב. אגב, אם תגיע לבית כנסת שלי, אתה תראה שאם מישהו רוצה לעלות למוסף ולא מתכוון להגיד את הברכה לשלום המדינה, הוא לא אומר מוסף גם.
אבל תראה, הברכות בפורה לא תופסות.
ברכו
את שרון, תראה מה קרה.
למה? אתה אומר, ברכו את שרון, והרב עובדיה ברך אותו. הרב עובדיה יוסף נתן לו שתי ברכות. אחת, שיקבל בנה בראש, ככה הוא אמר, והשנייה, שהיא לא אריכות ימים. אז הברכות התקיימו? כן. טוב. עד כאן להיום.